הלימוד שלנו היום בעשרה בטבת, אני אקדיש לעילוי נשמת סבתי עליה השלום, מלכה אסתר, בת דוד יצחק הלוי, עליה השלום. אני רוצה לדבר קצת לגבי צום עשרה בטבת. אחר כך קצת נזכיר בסוף כמה שנספיק מההלכות של הצום הזה. יש כך בא בהלכה, שאם עשרה בטבת היה חל בשבת, דבר שלא קורה, כי היום תקנו את הלוח שזה לא יפול בשבת, אבל אם זה היה נופל בשבת, היינו דוחים את השבת, היינו צמים בשבת. כלומר, הצום הזה של עשרה בטבת יש לו חשיבות מיוחדת שאנחנו מוצאים רק ביום כיפור. יום כיפור הוא הצום היחיד שאנחנו דוחים את השבת וצמים. עשרה בטבת היה מבחינת ההלכה אותו עניין, בדיוק אותו עיקרון, משום שיש מילה אחת שאפשר ללמוד ממנה גזרה שווה שנאמר ביום הכיפורים, כי בעצם היום הזה יכפר עליכם, וגם לגבי עשרה בטבת נאמר המילה בעצם גזרה שווה, זה דוחה שבת, זה דוחה שבת. אבל השאלה הגדולה מאוד, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה? למה הצום הזה כל כך עקרוני, כל כך חשוב שהיה דוחה את השבת, על צום שמסמל תחילתו של מצור על ירושלים. אומנם, החורבן היה רק שנתיים וחצי, שלוש אחר כך. כלומר, אנחנו לא רואים בפועל דבר שאפשר להגיד שיש בו איזה מעלה או מדרגה או קרבה ליום כיפור, כן? או אפילו דברים שדומים מעט לצום תשעה באב. שהרי עדיין ירושלים הייתה בחייה, בקיומה, היו קורבנות, היה חיים קצת בלחץ, אבל היו חיים. למה השאלה שעומדת בפנינו היא מדוע צום עשרה בטבת נמצא? אז למעשה נחזור על השאלה שלנו, מה מביא את צום עשרה בטבת למדרגה כל כך גבוהה שמשווה אותו ליום הכיפורי? הדבר הנוסף, ברור לנו, זה לא רק לגבי עשרה בטבת, אלא בכלל לגבי צומות, חז"ל קבעו את היום הזה כיום צום מתוך הבנה שאנחנו לא נשב על הספה או על הכורסה או במיטה במזגן ונחכה שהצום ייגמר. כלומר, למעשה הצום הזה הוא שונה משאר הדברים, לא רק בגלל שאנחנו לא אוכלים בו ולא שותים בו, כי זה יום שהוא יום רגיל לכל דבר, יום שאנחנו עובדים בו. בתשעה באב לא עובדים עד חצות. מה קורה ביום הזה? מה מיוחד ביום הזה שאנחנו צריכים לעבוד בו איזו עבודה מיוחדת שהיא עקרונית קשורה ליום הזה פרופר, ביום הזה מיוחד? אם אנחנו למשל ננסה להשוות או ננסה להבין מהמציאות, להיות פרקטיים, אם אנחנו רואים לא עלינו אדם שנפטר, אדם שנפטר קרוב לנו, באופן אוטומטי, באופן ישיר אנחנו בוכים, אנחנו מתאבלים, כי זה נוגע לנו. אנחנו אמורים להיות במדרגה הזו גם בתשעה באב. מתון ומוטל לפנינו, אין בית מקדש, הר הבית נמצא בידי גויים, ומתון הוא מולנו, אז זה אמור להביא אותנו לגדך. אבל עשרה בטבת זה לא מביא אותנו לשום פרקטיקה. אין שום דבר פרקטי, שום דבר שהוא אמור לעשות לנו משהו. טוב, בסדר, אז היה התחיל המצור, נו, אז מה? כלומר, מה פה צריך להביא אותנו לבכי, לצער, להרגיש שמשהו מת אצלו? על פניו, בעשרה בטבת, שום דבר. שום דבר. על מנת ליותר לחדד את זה, יש מדרש רבה על מגילת איכה. והמדרש רבה על מגילת איכה אומר, מדבר על החורבן, אשר הבבלים, בית ראשון, שרפו את בית המקדש. אז אומרים להם, מה אתם כל כך שמחים וצוהלים ונהנים מניצחונכם? מה שרפתם? שרפתם בית שרוף. כלומר, למעשה, כמו שהמדרש אומר, שעם ישראל, כנסת ישראל, אומר לבבלים, בית המקדש הזה כבר היה בחינה של דבר שהוא כבר באמת, הצד הפיזי שלו היה, אבל כל השאר לא היה. לא היה, השכינה כבר לא הייתה, בית שרוף שרפת את זה. בית זה כמו במסכת בבא קמא שאנחנו לומדים, כמו גדר רעוע, הגדר הזה לא נחשבת, היא נופלת גם ככה, אין לה שום ממשות. זה שיש במציאות אבנים וקירות, בסדר. כן, אבל לא שרפתם משהו מהותי. מה אתם כל כך שמחים? לא עשיתם פה שום פעולה שהיא מיוחדת במינה. שרפתם בית שרוף, הרסתם בית הרוס, כן, בסדר, אין לכם מה להתגאות. אז אם כך, זה לגבי תשעה באב, אבל עשרה בטבת, אנחנו למעשה צריכים לחפש משהו שקשור להתנהגות של עם ישראל, שהוא זה שבסופו של דבר הביא את החורבן. כלומר, אנחנו בצום הזה אמורים להתחבר פרקטית להתנהגות של עם ישראל אז, ולהתנהגות שלנו היום, על מנת ליצור מציאות של תרופה למכה.
אני מתייחס לזה, אם זה לא היה, אז היינו ממשיכים הלאה בשטויות. ועצם זה שזה הגיע, זאת אומרת שזה ההתחלה של הסוף.
או...
ולזה צריך להתייחס.
יכול להיות, או...
זה ההתחלה של הסוף. עכשיו, אם היינו בסדר, לא היה סוף. וכמו שרבי עקיבא, אשתו שאלה אותו מי עשה את החור באבן, אז הוא אמר לה, כל ילד יודע שמטיפות המים. והשאלה שנשאלה הייתה, מי עשה את החור? איזה טיפה?
כן.
אני עניתי שהטיפה הראשונה, כי בעקבותיה באו כל היתר.
אוקיי.
אם הם לא היו באים, אז לא היה סוף. אבל עצם זה שניתן אות מהשמיים, שיהיה סוף, הם הגיעו, ונבנה להם הראשון. זה לקח שנתיים וחצי, אבל הגיע הסוף.
כלומר, עם ישראל לא עושה תשובה.
נכון.
אבל עכשיו אני רוצה לחדד עוד נקודה. תראה, למה אסור להתאבל, סליחה, לצום תשעה באב, אם הוא חג בשבת, דוחים אותו ליום ראשון? יש מציאות שתשעה באב יהיה בשבת, לפי הלוח, יש. דוחים אותו ליום ראשון, למה? משום שתשעה באב, זה יום של אבל. כן, אבל רק שנייה, כן, זה אבל. ואין אבלות בשבת. אין אבלות בשבת, לכן דוחים אותו. עשרה בטבת שחל בשבת, יצומו בשבת, זאת אומרת שעשרה בטבת זה לא יום אבל. כלומר, יש משהו אחר. זאת אומרת, ואיזה צום כן צמים בשבת? יום הכיפורים. ביום הכיפורים אין אבלות, יש שמחה, יש תיקון, יש תשובה, זה לא אבלות, לכן מותר לצום יום הכיפורים בשבת, לכן גם עשרה בטבת הוא יום של אין בו אבלות. אז מה כן יש בו? אז למה אנחנו תמים? כלומר, הצום הזה הוא לא אמור להביא אותנו לאבלות, הוא לא אמור להביא אותנו, כמו שאלינו בשאלה שבפתיחה של השיעור, על מה העניין פה שחזל מצפים מאיתנו ביום הזה? הרי אנחנו לא מתאבלים ביום הזה. אין לנו על מה להתאבל ביום הזה. אלא יש לנו יום אחר, זה יום שבו מצריכים לעשות צמיחה. משהו חדש צריך לצאת מהיום הזה, לא רק מבחינת הצום. הצום נועד לעורר בנו כיוון חשיבה אחר, ולא בקטע של האבלות. אין אבלות היום. זה בשונה מחשיבה רגילה של צום, שכביכול צום צריך להיות אבלות. לא, אנחנו לא אבלים היום. אז המעט להבין את זה נצחים לעשות אולי השמעה ולראות מה קרה בבית המקדש הראשון והשני. בית המקדש הראשון, מה שאנחנו יודעים, שמה שהביא לחורבן בית המקדש הראשון, בית המקדש של שלמה, זה היה יצר עבודה זרה. יצר עבודה זרה היה כל כך חזק, שאנחנו היום לא מסוגלים לדמיין את החוזק של היתר הזה לעבוד עבודה זרה. למה? משום שכבר ידוע שחזל ביטלו את היתר הזה. אבל מה שקורה, אנחנו היום יכולים לראות דבר מאוד קרוב, לא כיתר עבודה זרה, היום אין לנו עבודה זרה, במובן של משיכה לעבודה של עץ ואבן בכוחות השמיים ודברים כאלה, כי רוב העולם הוא עולם מאמין באל, בבורא, ולא באלילים רבים. נכון, יש אמונות של טעות כמו הנצרות והאסלאם, אבל בעיקרון יש להם אמונה שהיה בורא, שהיה איזה אל שברא העולם. אז המציאות של כוחות הטבע איבדו כבר את המשמעות כמובילים, כמוליכים, כאלה שצריכים להתפלל עליהם ולצפות מהם לאיזה משהו. כן, אנחנו לא מבינים, אבל היום בואו נראה את היצר הזה שחז"ל נטו בדורות האחרונים ובדורות הראשונים, כתקופה של התלמוד, הרי ביטלו את יצר עבודה זרה, אבל לאחר מכן, בדורות שלנו, יש לנו יצר רע לעבודה זרה. עבודה זרה במשמעות שלה זה עבודה שאתה לא הצטוות עליה, זה זר. עבודה זרה זה לאו דווקא עץ ואבן, אלא כל דבר שאתה עושה לא בגלל שהצטוות, אלא בגלל שיש לך רצון כזה, תאווה כזו, עניין כזה, חשבון כזה. זה לא עבודה עצמה. זאת אומרת, אדם יכול להיות בבית המדרש, אדם יכול להתפלל, אדם יכול לקיים מצוות, אבל זה לא בשביל באמת מהות המצוות או בגלל ציווי המצווה, אלא בגלל חשבונות של גן עדן גיהנום, בגלל כבוד ולא יודע מה, בשביל לקבל משרה, בשביל קרדום לחפור בו, הרבה הרבה סיבות שבו האדם עובד עבודה של, כמו שאנחנו מוצאים בסיפור, שסופר על ידי רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי, שבא המלאך לאותו מלך גוי ואומר לו שהכוונות נכונות אבל המעשים לא. כלומר, יש פה כוונה טובה אבל המעשים הם לא נכונים. וממש הביא לחורבן, אז בבית ראשון היה יצר עבודה זרה, עבודה שלא הסתברו עליה, אז זה לכוחות הטבע. אבל בפועל היום אנחנו משועבדים במידה כזו או אחרת לכוחות השוק. כוחות השוק, הצריכה הביתית, הצריכה של האדם, הדברים שהוא רוכש לעצמו בגלל עניינים כאלו אחרים, ולא בגלל שבאמת זה נחוץ, אלא בגלל שזה רצוי, בגלל שזה להשתוות אל, להיות כמו, ודברים נוספים, אין זה, שכן, בחברה לוחצת וכל מה שמסביב, יש משהו שאנחנו יכולים אולי לדמיין עד כמה אנחנו רחוקים מיצר עבודה של אז, אבל קרובים להבנה של דחפים חברתיים שמושכים אותנו לכימונים שאולי באמת אנחנו אולי רוצים אותם. זה הבית ראשון. אז אם כך, כשחרב המקדש מובא בחז"ל שהיה, כשחורבן הבית יצא, האש שאתה יצא סמל צורת אריה שיצאה ועלתה לפי שמיים. אריה מסמל דבר חזק, המלך שבחיות. כלומר, אם הכל עדיין היה תוקף חזק מאוד ליצר הזה, יצא אריה, בית שני. אנחנו יודעים שבית שני, ככה אומרים חז"ל, קרה בגלל שנאת חינם. שנאת חינם, לא בגלל יצר שעבדו הרבה שנים להתרחק ממנו. כן? כלומר, לא היה יצר עבודה זרה כל כך בכלל, אבל יצר של שנאת חינם. לכן בחורבן יצא צורה של שואל, ככה מובא בחז"ל. כלומר, שואל אנחנו אומרים עליו שהוא הערום שבחיות, תחמן במילים שלנו, הוא וואי אחד שיודע לעשות כל מיני קומבינות, כל מיני דברים שהוא יצא נקי, אבל הוא נפגע בכל מי שרק אפשר. זה שנאת חינם. כלומר, אם אנחנו מדברים על צום עשרה בטבת, אנחנו רואים שחז"ל תקנו את הצום הזה לתקן את אותם הסיבות שהביאו לחורבן. איזה מהם? אחר שחרב בית שני, נורא מעניין, אנחנו רואים שלא תוקן צום נוסף. לא תוקן צום נוסף, להכריז על יום נוסף חוץ מתשעה באב, שבו יתקנו את הסיבות שהביאו לחורבן. כלומר, אין לנו צום שעניינו תיקון שנאת חינם. אין דבר כזה. יש לנו צום תשעה באב על החורבן עצמו, אבל אין לנו צום נוסף על הגורם, על הסיבה שהביאה לחורבן. אבל מה שכן אנחנו רואים, יש צום מיוחד לעשרה בטבת, שעניינו יצר עבודה זרה. והרי בת לעבודה זרה. אז אם כך, מה העניין? אם אין היום יצר עבודה זרה, למה תקנו לנו יום שכל עניינו זה להיזכר בסיבה שהביאה ליצר עבודה זרה?
במחלף, חצי שעה.
אז אם כך...
מה אני יכול
לעשות?
בחמש בבוקר
בואי נותן? אם כך, זאת אומרת שלמעשה אנחנו מבינים שבימינו עשרה בטבת צריכים לאחד בין הסיבות. כלומר, מצד אחד צריך להבין שמה שגרם לחורבן השני היה שנאת חינם. ממילא אנחנו צריכים לשפר, לתקן, לשנות את היחס שלנו בעניינים שבין אדם לחברו. לעומת זאת, מה לגבי עשרה בטבת עצמו, תחילת המצור? הרי שם היה העניין של יצר, יצר לעבודה זרה. התיקון של עשרה בטבת הוא להוסיף קדושה. יום הזה של עשרה בטבת צריך להיות יום של תשובה, יום של חשבון נפש בעניין, בנקודה של המשיכה אחר התאוות. כמו שבחסידות אומרים שזה היצר הרע, הוא העבודה הזרה. היצרים של האדם, התאוות של האדם, היצרות של האדם. אני רוצה אולי ככה להוסיף מה שכותב הרב במאמרי הראיה. כותב שכמה שאדם ינסה להתנחם בעובדה שהיום אין גלות ברוך השם, ועם ישראל נמצא בארצו, עם ישראל בונה, זה עדיין לא זה. זה עדיין לא זה, משום שמבחינה רוחנית, אנחנו לא נמצאים במקום ששינינו את ההתנהגות שהביאה לחורבן הבית. משום אומר הרב, שכשאנחנו מדברים על רצון לבנות מקדש, זה לא עניין טכני. כלומר, גם אם יבוא היום תורם אגדי, יאמר שכל בניין בית המקדש, בחינה ממונית, על חשבונו, הוא תורם את כל מה שצריך לבניין בית המקדש. ואיזה, לא יודע מה, סיבה כזו או אחרת, והמוסלמים האלה לא יהיו על הר, כן? ואנחנו נבנה בניינים על הר הבית, עדיין זה לא יהיה בית מקדש. משום שהסיבה לחורבן הראשון
לא בטלה.
לא תיקלנו אותה. כלומר, זה צריך לבוא בעניין בית המקדש מתוך שינוי רוחני של התנהגות ומעשים טובים. זה לא משנה מה שאנחנו עושים. כן, מה שנעשה. כלומר, מה כן? מה שמשנה זה לא הצום היום. זה לא היום שאנחנו נצום, זה מה שיביא את בעניין בית המקדש. מה שיביא בעניין בית המקדש זה מה שניקח מהיום והלאה. כלומר, לחבר בין הנושא של שנאת החינם לבין הרעיון שבו אנחנו צריכים להתרחק מעבודה זרה של יצר רע, של תאווה, של כבוד, של דברים המרחיקים את האדם מן הקדושה. זה התפקיד של עשרה בטבת, זה היום העשרה בטבת, ולכן מותר, אם לא מותר אלא חובה, שאם עשרה בטבת היה חל בשבת, היינו צמים בשבת, משום שאין בזה אבלות, יש בזה שמחה שהאדם עולה ממדרגה אחת למדרגה שנייה בקדושה. כן, על מנת למנוע המצב הזה, אם כך, למה חז"ל תקנו שעשרה בטבת לא יהיה אף פעם בשבת? משום שאנחנו עדיין לא במדרגה הזו. ממילא אנחנו צריכים ביום הזה לא רק לצום מבחינת הצום ועינוי הגוף, כי אין בזה ממש, זה לא מועיל הרבה, וכן, כי זו מצווה, אנחנו מקיימים מצוות חז"ל, אבל מצד שני צריכים לחשוב על התשובה, צריכים לחשוב על השינוי, צריכים לחשוב על ההוספה של הקדושה מהיום והלאה. ככה באמת נזכה לבניין בית המקדש. אולי ככה רק לסגור את המעגל, אז כמה הלכות שחשובות בעשרה בטבת. לגבי הליכה, סליחה, האכילה. לגבי האכילה, בעיקרון אנחנו יודעים שאסור לאכול ואסור לשתות. אכילה ושתייה זה דבר אחד, אבל אישה שהיא מנקת או חולה חולה שאין בו סכנה. חולה, אדם יש לו חום גבוה, אדם יש לו כבד בטן, אדם יש לו כל מיני עניינים של חולי, אפילו שאין להם סכנה, פטור מן הצום הזה. ואסור למניקות ומעוברות להחמיר. אסור להם להחמיר. אבל אם הן כל כך חזקות, אז הן יכולות לצום. יש לגבי למשל אדם יש לו עכשיו היום יש לו ברית, היום יש לו פדיון, כן, והוא צריך לעשות את זה, זה היום ה-30 או הברית העצמן, זה היום ה-8, אז הוא את הסעודת המצווה עושה בערב, כן? עושה אותו. אבל עכשיו ישים בבית, האישה מבשלת משהו לצום, מכינה בורקסים, מכינה מרק, מכינה דברים כאלה. עכשיו לא, היא צריכה לטעום האם זה מספיק מטובל, האם זה מספיק מוכן וכו' וכו'. אז יש באמת שוני בהלכה בין הספרדים לאשכנזים. לגבי הספרדים, לפי דעת השולחן ערוך, מותר לטעום עד רביעית ולפלוט החוצה. כלומר, לא לבלוע אלא לפלוט. לדעת הרמ"א, מחמירים בארבע תעניות שלא לטעום בכלל. אז המשנה ברורה אומר שאם יהיה איזה סעודת מצווה, אז מותר להקל, לטעום ולפלוט. כלומר, לפי הרמ"א אסור, לפי המשנה ברורה מותר, אבל רק לטעום ולפלוט, כלומר כדעת הספרדים. לגבי שטיפת הפה וצחצוח השיניים, לפי השולחן ערוך והספרדים, אסור. לפי המשנה ברורה, זה לאשכנזים, אם האדם כל כך מצטער מהריח רע שיש לו בפה, אז יהיה מותר. בעשרה בטבת. אדם אכל, שרח, קם בבוקר, שתה, איפה רגועי, עשרה בטבת. אז הוא ממשיך לצום. ואומר ענינו, ולא צריך תשלום של צום. לגבי תפילת ענינו, אנחנו אומרים בחזרת השב ושחרית במנחה, כן, זה ברור. אדם, נגיד, אין לו מניין, מתפלל ביחיד. אז האשכנזים אומר, ענינו הוא רק במנחה, לא בשחרית. כן? ואומר, בשומע תפילה, לא במקום של רגע, אלא בשומע תפילה. ובשאר התפילות, כלומר ערבית של ערב הצום ושחרית, אנחנו חוששים שיהיה באדם יחיד, הוא עלול ככה להילחץ ולהיות רעב ולאחוז בולמוס ולא יגמור את הצום, ככה כותב התז, כן, זאת המשנה ברורה. אז לכן יכול להגיד בשחרית, אבל לא יגיד ביום צום תעניתנו, כי אם הוא לא צם אז הוא לא יגיד. בספרדים, אדם אומר כל התפילות עננו בשומע התפילה, כן? ואפילו לגבי, והשולחן ערוך אומר שאפילו בערבית שעדיין עוד לא התחילו לצום, אומר, כן, ביום צום תעניתן. אם שכח, אדם שכח, להגיד, אז לא מחזירים אותו לכל התפילה, אבל אם נזכר אחרי שהוא אמר שומע תפילה, אז הוא אומר את זה לפני, יהיו לרצון אמרי פי והגיון דיבי לפניך, השם צורי וגואלי. עכשיו יש שאלה, באמת, אני באתי לבית הכנסת, ויש, צריך לקרוא בתורה, צריך להגיד ענינו, האם אני צריך שיהיה לי מניין צמים או לא צריך מניין צמים. אז לגבי ברכת ענינו, חייבים שיהיו עשרה צמים. יש אמנם דעת של מקילים שעם שבעה צמים אז אפשר, משום שזה מדברי סופרים, מדברי חז"ל, אז יהיה מותר. לגבי קריאת התורה במנחה, כמו היום, יום ראשון, או בימים שלישי, רביעי, שישי, שאין קריאה בתורה, כן? אם אין תענית, אין קריאה בתורה, אז חייבים עשרה, כן? יש אמנם מי שמקל לקרוא בשבעה צמים, אוקיי? במינימום. בכל מקרה, בשני וחמישי, אם נפל הצום בשני וחמישי, מספיק בשישה צמים, כי בכל מקרה מוציאים ספר תורה. אם אדם לא צם או הפסיק לצום, השאלה, אם הוא יכול להגיד ענינו בתפילת הלחש, או בלהיות חזן ולעלות התורה. יפה. אז נראה שבתענית ציבור, אף על פי שאדם אכל, הוא יכול לומר ענינו בתפילה, משום שהוא אומר את זה לעניין היום. כן? אז היום שבו מתענים, אז הכוונה היא להגיד שהיום מתענים. יום צום תעניתם. כלומר, הכוונה היא פה לגבי חזן. אבל אם הוא בתענית יחיד, הוא קיבל עצמו צום, למרות שהוא מחויב להשלים כל מי שאכל כשיעור, מאבד את התענית, כן? הוא לא יאמר ענינו. בתענית ציבור הוא כן אומר. לכן, חזן שאכל, יאמר ענינו. ואם קרה שעבר, מישהו עבר לפני הטבע, או שאין מישהו אחר, אז הוא יגיד ביום התענית הזה, בסדר? ביום צום תעניתנו, כי הוא לא צם. אוקיי, זה משנה. יחיד שאכל לא עולה לתורה. אבל אם הוא כהן, כן, אין עוד כהנים בבית הכנסת, אז יצא החוצה, שלא יעלו אותו. כן? בסדר, אבל כמו שאמרנו, בימים שני וחמישי, שבכל מקרה קוראים בתורה, יש סברה לומר שישאר, למרות שהוא אכל. ויעלה לתורה אפילו שהוא אכל, משום שיש חיוב לקרוא בתורה בלב האחי. לגבי נשיאת כפיים, המגן אברהם באורח חיים, סימן קוף חסקד, כותב שמי שמתפלל מנחה גדולה, אז לא יעלה לדוכן. לא עולה. אבל במנחה קטנה, כן? אז יכול לעלות. לגבי נחיתה, אסור לרחוץ את כל הגוף במים חמים, אבל מותר בפושרים. כן? או את פניו ורגליו בחמים, לא כל הגוף. צריכים לזכור שיש אנשים מקומות שהיום מתחילה, היום, התחיל עונת הרחצה של החורף בבריכות ודברים כאלה, יש מקומות כאלה, לכן, למרות שהיית בא ואומר שהמים בבריכה הם לא חמים, ובצונן יהיה מותר, עשרה בטבת, אסור ללכת בבריכה, כדי לשחות, ועל ידי כך, להתקלח. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיחו, ויבנה לנו בית מקדשו במהרה בימינו, אמן ואמן.